שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 10, והיום באווירת חג הפסח ויציאת מצרים נדבר על תרבות מצרים העתיקה, אבל מסתבר שהתירוץ או הסיבה לתוכנית הזו היא לא רק ההיסטוריה שלנו או העבר. לפני כמה ימים חוקרים אוסטרליה. באוסטרליה גילו בארון קבורה ריק מומיה. מיד עם הפרטים, הארכיאולוגית דוקטור יעל עבדי רייס מרשות העתיקות שמלווה את המשדר הזה שעתיים, שלום לך. כן, מצאו ארון קבורה שחשבו שהוא ריק באוסטרליה.
כן.
150 שנה.
160 שנה אחרי שהוא נקנה בשוק העתיקות המצרי. על ידי סר צ'ארלס ניקולסון, שתרם אותו ועוד מאות פריטים מצריים עתיקים למוזיאון בסידני.
כן.
כל הזמן הזה הארון נחשב ריק, כי ארונות קבורה שנקנו משוק העתיקות, הניחו שמישהו כבר עבר על תחולתם. לפעמים אפילו יש שמים מומיה שלא קשורה לארון בפנים כדי למכור מוצר.
זו שאלה טובה, כארכיאולוגית, האם בשווקים שונים, בשוקי עתיקות וכולי, אפשר למצוא ארכיאולוגיה? כי אני יודע שיש גם מגבלות אפילו חוקיות.
יש מגבלות חוקיות, ברורות מאוד. בדרך כלל לא מוצאים ארכיאולוגיה טובה, קודם כל כי ארכיאולוגיה תלוית הקשר, וברגע שמשהו נשדד מהמקום שלו, אנחנו לא יודעים את ההקשר. הרבה מאוד זיופים, הרבה מאוד פריטים שעברו עליהם כל מיני דברים בדרך. וזו הייתה הנחה גם בקשר לארון הזה.
אז רגע, אז תשמרי לנו את הסיפור הזה בערך עוד דקה, כי נספר לא רק על מה שגילו באוסטרליה, אלא אנחנו נשתמש כבר כמובן בנוכחותך, כדי לפצח את סוד התרבות המצרית הקדומה, כולל הכתב ההירוגליפי הידוע של אותם מצרים עתיקים, בין היתר נעסוק גם באבן שבזכותה אנחנו יכולים, בעצם חוקרים הבינו איך לפענח את כתב החרטומים או ההירוגליפים, ומה הקשר בין מצרים למשקה שפחות נעים להזכיר בימים אלה כי הוא חמץ בירה. יש קשר, נכון?
יש בהחלט קשר.
וגם נדבר בהמשך התוכנית על סיפור יציאת מצרים, קרה באמת או שהוא לא קרה באמת, ואז אם הוא לא קרה באמת, עלינו לנטוש את היהדות ולחזור להיות עובדי אלילים, לחזור לגלות. סתם לא, אבל אנחנו נדבר עם חוקרת התנ"ך המרתקת, דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנ"ך היה באמת, ונעסוק בעוד עניינים, כמו למשל חוקרים גילו מהו המנגנון המולקולרי שמסתתר מאחורי הקליפה של הביצה, והופך אותה לכל כך חזקה יחסית לאובי שלה, ואיך למרות זאת האפרוחים מצליחים לשבור אותה מבפנים, מחקר שנערך בקנדה, מיד נדבר עליו. רגע לפני שנמשיך לספר מה קורה, נמצאת איתנו גם נוגה רייס, שלום לך.
שלום.
נוגה, את בת 10, אני מעריך, 11 חודשים ושלושה ימים?
כן.
יפה, קלעתי. אבל אמרת לי מראש. טוב, נוגה, את לומדת בבית ספר עומרים, נכון? בעומר. ולך יש קשר מיוחד לכנס עולמות 2018, כנס המדע בדיוני ופנטזיה, שמתרחש היום ומחר בתל אביב, נכון?
כן.
מה את עושה שם בכנס?
השנה אני מרצה שם.
די! לא מפחיד?
הרציתי כבר באייקון, וקצת מלחיץ, אבל...
אבל מתגברים על הפחד הזה, פחד קהל. כן, על מה את מרצה היום בכנס עולמות 2018 בתל אביב יפו?
על מכשפות.
מכשפות, יש לך חיבה מיוחדת למכשפות?
כן.
מה? מאיפה, מה החיבור בינך לבין המכשפות?
הן כל כך מגניבות.
כן, הן מגניבות, אבל בדרך כלל מדובר בנשים ורעות מאוד, לא?
על זה אני מדברת. הן לא חייבות להיות נשים סקנות ומכוערות. הן יכולות להיות צעירות ויפות גם.
זאת אומרת, יש מכשפות, זאת אומרת, אין מה לדאוג, לא רק נשים מבוגרות ומכוערות מסוכנות, גם צעירות ויפות. את בעצם מלחיצה את הציבור. לא, אבל זה נכון, את צודקת, אני מבין למה את מתכוונת, כמובן, שבדרך כלל בסרטים וכולי מציגים, יש קשר בין רוע לבין כיעור, וזה כמובן לא נכון, נכון? בדרך כלל גם... אנחנו מכירים את הארכיטיפ, את המודל הזה של מכשפה, שהיא זקנה מאוד, שהיא רעה מאוד ומכוערת מאוד, הכל, כל הסטריאוטיפים האלה, וזה לא נכון, את אומרת.
לא, זה לא חייב להיות נכון.
אוקיי, ורגע, אני רואה שאת צעירה מאוד ויפה, זה אומר שאת מכשפה?
לא.
בטוח?
כן.
אם לא, אני עוצר את התוכנית ומחזיר את השידור למלאכי חזקיה. לא, אוקיי. אז תודה רבה. תמשיכי לספר לנו על ההרצאה שלך. זה היום או מחר? היום את מרצה שם?
היום.
היום. אז היום אתם תוכלו לשמוע גם את נוגה רייס, שמרצה על מכשפות. אבל בואו נתחיל מהעניינים המרכזיים שלנו. ראשית, מה שקרה באוסטרליה בקשר לתרבות מצרים העתיקה. לפני כמה ימים חוקרים מאוסטרליה גילו בארון קבורה ריק מומיה. עם הפרטים, מי שנמצאת כרגע באוסטרליה, הארכיאולוגית דוקטור יעלה בדי רייס, מרשות העתיקות.
בוקר טוב.
מה, מה, איך זה יכול להיות? 160, תיקנת אותי. 160 שנה לא הבינו שמדובר בפנים במומיה?
ב-1858, כן. סר צ'רלס ניקולסון, האוסטרלי, הסתובב בשוק העתיקות המצרי, וקנה כל מיני דברים, ביניהם ארון קבורה מעץ. ארון מעץ כהם, מוגלפים עליו פנים של אישה, אפילו כתוב את השם שלה, מרנית אית אס, כהנת של האלה סכמת.
בכתב הירוגליפי?
בכתב הירוגליפי, חיה ב-600 לפני הספירה. קנה את הארון. מקובל להניח שמה שנקנה בשוק עתיקות כבר נשדד קודם. ולכן הארון נרשם כרק ברשומות המוזיאון, המוזיאון על שם ניקולסון, שתרם את מאות הפריטים המצריים העתיקים שלו לאוניברסיטה בסידני. 160 שנה, הארון הזה הוחסן בצד, אפילו לא הוצג בתצוגה.
יש הרבה מאוד פריטים שלא מוצגים, נכון?
יש הרבה מאוד פריטים במחסנים, בדיוק. אבל אוניברסיטת סידני, בחצי השנה האחרונה, הקימה מוזיאון חדש, ואת כל המוזיאונים הקטנים מצרפת לאחד. וככה האוצר, ג'יימי פרייזר, עבר על כל הקטלוג. והארון הזה, שנחשב ריק, הוא בדק אותו שוב. הוא מסתבר שהוא לא לגמרי ריק. יש בו מומיה, היא לא שלמה, מצאו בעיקר
רגע,
את כפות הרגליים שלה.
רגע, אז את מראה לי תמונה, אני אנסה אני להעביר למאזינים.
אני מראה לך סריקת סיטי.
אה, זו סריקת סיטי.
בדיוק.
של המומיה, האמת שאני קשה לראות פה
אתה
משהו.
אתה רואה בטח את אצבעות הרגליים.
אה, נכון.
ממש אצבעות הרגליים שלה שהשתמרו.
משהו שמזכיר טביעות של אצבעות הרגליים, נכון.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי, אז מה זה אומר? מה פיזית יש שם בתוך...
יש שם, בינתיים עשו סריקה של סיטי כדי לא לפגוע. ורק עכשיו מתחילים ממש לפתוח ולגעת בידיים בדברים. זה לא מומיה שלמה, ברור שמישהו כבר עבר ובדק אם יש עליה אוצרות, זה אפילו לא, חייב להיות, לא חייבת להיות המומיה של הכהנת הזו, יכול להיות שיכניס משהו אחר.
הזהב והתכשיטים כבר לא
איתן. שם.
אוקיי.
אבל המידע כן, למשל, כבר עכשיו מבדיקה ראשונית של העצמות, אפשר לדעת שמי שמת או מתה, עברו את גיל 30. את אפשר וואו. לדעת פחות או יותר גיל, וזה רק מתחילת הבדיקה. הציפורניים נשארו. מנסים עכשיו לעשות תירוך רדיומטרי לציפורניים, לדעת ממתי המומיה הזאת, ממתי בדיוק, ולא יעזבו עוד שיבדקו כל פריט ופריט בתוך הארון הזה, ואולי יפתחו עוד ארונות שרשומים כריקים, אולי כל מה שיש עליו תווית ריק ולא חשוב,
וואו.
יהפוך לקצת יותר.
אז אם יש לכם בבית ארון קבורה מצרי...
כדאי להעיף מבט, סיטי, משהו.
יכול לסרוק אותו, כן?
בעיקר סיטי, כן. כן. וואו, קחו טוב, את הארונות שלכם.
ככה בין השורות אפשר היה להבין שאתם הארכיאולוגים משתמשים בשלל שיטות טכנולוגיות שבעבר היו פחות מוכרות ונפוצות, נכון?
בהחלט.
סריקות וכו', DNA, כן.
ותיארוכים רדיומטרים, אותה כהנת לאלה סכמת, אם הייתה מתגלה, אם היו שמים לב אליה לפני 50, לפני 100 או לפני 160 שנה כשהיא נקנתה, היה פחות דברים שיכולנו ללמוד עליה. והיום יש קודם כל דרכים לא פוגעניות כמו ה-CT, שמלמד דברים אפילו בלי לפתוח את הארון, וברגע שנפתח הארון, כל שריד אורגני שנמצא, והשרידים האלו השתמרו, הבד, התכריכים שלה, העצמות שלה, הציפורניים שלה, יכולים ללמד אותנו דברים על האדם, על החיים שלו, על מה הוא אכל, אולי ממה הוא מת, וחשוב מאוד, מתי הוא מת.
עכשיו, רגע לפני שנשמע שיר ונדבר על עוד עניינים, מדוע התרבות הזו מרתקת אותנו כל כך? תרבות מצרים העתיקה. נוגה, את מסכימה איתי? את מתעניינת בפירמידות, מומיות וכו'?
כן, זה מעניין.
כן, למה זה כל כך מעניין אותנו, דווקא התרבות הזו? מה את אומרת?
אולי בגלל הפירמידות והמומיות והמצרים עדיין קיימים, הכל קיים.
נכון, למרות שהטענה היא שהמצרים של היום הם לא אותם מצרים של פעם, נכון? ודאי הם מאופרים פחות.
אין המשכיות.
לא, אבל את צודקת, נוגה, שיש. נותרו כמובן המונומנטים שלהם, הפירמידות.
ומגשימים, רואים אותם.
כן, דברים ענקיים, ודאי.
למעשה, מצרים העתיקה, התרבות שלה נשכחה. ובסוף סוף המאה ה-18, כשנפוליאון הגיע למצרים, כחלק מהמערכה שלו, זאת שהוא הגיע איתה עד לאקו ולא הצליח, הוא הביא איתו צוות של חוקרים, שהמטרה הייתה להכיר את השטח החדש שהוא כבש, והם ציירו ותיארו את הפירמידות ואת הספינקסים ואת ה... ציורים שהם ראו על כל דבר, שלחו את המחקרים שלהם לאירופה, לצרפת ומשם לכל אירופה, שנדהמה במדבר, יש פתאום מבני אבן עצומים, יש תרבות
שהיא
עתיקה יותר מיוון ומצרים שהם הכירו, ובמהלך המאה ה-19 מצרים נהייתה מאוד מאוד פופולרית, גם כיד דיור, גם כמקום לקחת ממנו פריטים למוזיאונים הגדולים של אירופה, הייתה מאוד מאוד פופולרית, ועד היום כשאנחנו אומרים מומיה, אנחנו חושבים על המצרית, למרות שמומיות יש בהרבה תרבויות, ופירמידה, אנחנו לא חושבים על פירמידת המאיה,
נכון,
או הזיגורטים האשורים.
נכון, של הצטקים וכולי, הצודקת, יש פירמידות גם באמת בתרבויות
נכון,
אחרות.
נכון, ואתה ובכל... יודע מה כינויו של המלך, למשל, של האינקה?
לא.
לא, אבל מה כינויו של המלך המצרי הקדום?
ודאי, טוב, גדלנו
פרעות?
על זה, נכון, כן.
מצרים נכנסה עמוק עמוק לתוך התרבות שלנו, כמו שאף תרבות עתיקה אחרת לא נכנסה, א', כי באמת גילו אותה בבת אחת והיא עשתה בום גדול לחשיבה האנושית, וב', כי היא נפלאה, כי יש ביופי של דברים לראות. וכי עד היום היא ממשיכה להניב ממצאים וסיפורים
חדשים. יש לנו דברים שנותרו ממצרים העתיקה עד היום, זאת אומרת, הם השפיעו על התרבות שלנו? בכתב, ספרות וכו', אני סתם מנסה באמת לחבר אותם להיום, מלבד כמובן מה שהם הותירו מאחור.
למעשה כש... מצרים נכבשה על ידי אלכסנדר מוקדון, התרבות היוונית די כיסתה לאט לאט על התרבות המצרית.
כן, אוקיי.
כן, אבל התרבות הפופולרית המודרנית, מצרים נכנסה מאוד מאוד עמוק.
כן, ודאי. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבא, שימו לב. על ביצים ועל ננו-טכנולוגיה. מחקר חדש מגלה מהו המנגנון המולקולרי שמסתתר מאחורי הקליפה של הביצה, והופך אותה לחזקה מאוד יחסית לאובי שלה כמובן, ואיך למרות זאת... האפרוחים מצליחים לשבור אותה מבפנים ולבקוע. המחקר על המבנה הננו-מולקולרי של הביצים נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מגיל שבקנדה, ופורסם מכתב העת Science Advances. שלום למי שתספר לנו על המחקר המרתק הזה, דוקטור יונתן שחר ממכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
מה חדש בתחום הביצים?
חג שמח.
חג שמח.
מה חדש בתחום הביצים?
כן.
אז זה לא עונה על השאלה מה בקודם, אבל זה כן עונה על השאלה איך האפרוח מצליח אולי לצאת מהביצה.
אגב, אני מסכים איתך שקריאטיבית הייתי צריך לשלב בהובלה באמת את הקלישה הזאת של מה קדם למה צודקת.
אגב, התשובה היא הביצה, כי יש ביצים גם לדגים.
אז שימו לב, מה קדם למה, ביצה או התרנגולת? ודאי שהביצה. נכון, נכון, הביצה, נכון.
כן.
מאשר כי אני פשוט בתוכנית אחרת חקרנו.
זה קצת התחכמות, okay. כדי ברור שמדובר על ביצה תרנגולת, אבל לא משנה, זה לא העניין כרגע.
אבל ודאי שזו הביצה. אז הנה, פתרנו את התעלומה הזו. עכשיו, באמת, מה מהות המחקר שנערך שם?
אז המחקר באמת התמקד במבנה מולקולרי, אפשר להגיד, של הביצה. בביצים, כמו שאמרת, אנחנו חושבים על ביצים כמשהו מאוד מאוד שביר, אבל יחסית לאובי שלה, הביצה היא מאוד קשה, ומגינה על מי שבתוכה בצורה די טובה. בזמן שהיא מאפשרת, אגב, גם חילוף גזים עם הסביבה, ככה שהעובר יכול למשום.
אז זהו, זאת אומרת, הביצה היא שקופה לגזים, זאת אומרת שגזים חודרים. לביצה,
אפשר,
נכון?
כן, גם הם יכולים לחדור דרכה.
וואו.
ולעומת זאת, הרבה טרופים למשל שיכולים לרצות לאכול את האפרוחים הקטנים שבתוך הביצה, לא מצליחים להגיע אליה, כי היא יחסית לאובי שלה, כמו שאמרנו, היא מאוד חזקה.
אוקיי.
כי יש שפיתחו כל מיני שיטות, יש סיפורים למשל שלוקחים את הביצים ופשוט מפילים אותם מגובה. אבל באופן כללי, היא זה פתרון לא רע לאיך לשמור על העובר לבעלי חיים שלא מגדלים את העובר שלהם בתוך הגוף כמונו.
מעניין. לא חשבתי על זה שבאמת מדובר באמת גידול עובר מחוץ לגוף, ולכן צריך לשמור עליו, הוא לא בתוך
הבטן. של אינקובטור.
כן.
כן. ואנחנו יודעים כבר בזמן כמובן שקליפות ביצים עשויות מסידן. וגם חוקרים ידעו שיש שם כל מיני חלבונים אחרים וכל מיני מולקולות אורגניות שהם לא סידן, אבל עכשיו פעם הראשונה בדקו וראו ממש איך זה מסודר.
אוקיי, מעניין.
ומה שהם גילו זה שיש חלבון שנקרא אוסטאופונטין, שנמצא גם בשיניים וגם גם בעצמות, בגלל זה קוראים לו אוסטאופונטין, אוסטאו זה בדרך כלל משהו שקשור לעצם, והחלבון הזה משמש מעין פיגומים שעליהם נבנה הסידן. אז זה לא פשוט יריעה של סידן, שהיא תהיה לא מאוד חזקה, אלא זה מבנים קטנטנים, מה שקוראים ננו מבנים, ננו סטרקצ'ור,
כן.
של מין ריבועים כאלה של הפיגום, שנוצר מהחלבון, שעליו נוצר הסידן.
זה מה שגורם... שזה... אוקיי, אוקיי, תמשיכי בבקשה.
הם הראו שזה מסתדר ממש באופן... אוטומטיים, הם שמים במבחינה את הסידן יחד עם החלבון, הוא יוצר את המבנים האלה. וככל שיש יותר מהחלבון, ככה המבנים שנוצרים הם יותר קטנים, זאת אומרת, יש יותר מבנים כאלה, בגודל יותר קטן, והקליפה שנוצרת היא יותר חזקה.
וואו, טוב, אז זאת אומרת שהמבנה של הביצה, לפחות המבנה, לפחות המולקולרי או ננו מולקולרי, הוא הרבה יותר מתוחכם מסתם יריעת פחמן.
בדיוק.
שקופה
או
ל...
או עיריית סידן במקרה הזה. כן.
נכון, סידן. עכשיו, בכל זאת אפרוחים מצליחים כן לבקוע, זאת אומרת לשבור את הביצה.
כן. אז מה שאמרת גילו שזה שמתוחכם עוד יותר מזה, אז קודם כל יש שלוש חוות בתוך הביצה, כשהחיצונית היא הקשה ביותר, ויש בה את הכי הרבה חלבון, ואת האוסטאופונטין הזה, ובאמצעית ובפנימית יותר יש פחות. אבל הן גם, השכבות הפנימיות האלה הולכות וקטנות, כאילו נהיות דקות יותר, כשהעובר גדל. אז הביצים שאנחנו אוכלים הם בעצם ביצים שלא הופרו, שאין בתוכם עובר.
אבל... אני מקווה כמובן, כן.
כן, זאת התקווה. אבל הביצים שיש בתוכם עובר, ככל שהאפרוח הולך וגדל, ככה השכבות החיצוניות, הפנימיות הולכות ונחלשות, ונהיה בהן פחות ופחות סידן. ולאן הסידן הולך?
לאן הסידן סידן. הולך? מה זה?
לעובר עצמו. לבנות את
כן?
העצמות של העובר המפתח.
מה, סידן עובר...
עד כדי כך זה מתוחכם.
אני לא מאמין. סידן עובר מהקליפה של הביצה לאפרוח עצמו?
לאפרוח עצמו.
וואו. ואת אומרת שהאובי שלה, קודם כל הבנו שהקליפה של הביצה מורכבת משלושה חלקים פחות או יותר?
כן.
והאובי משתנה של הקליפה עם התפתחות כן. העובר, וואו, טוב זה מתוחכם.
אובי משתנה עם התפתחות העובר, וכשהוא מוכן לבקוע, יש לו עצמות חזקות שמלאות בסידן, והקליפה נהיית חלשה יותר, וככה יותר קל לו לבקוע.
תקשיבי, מנגנון מדהים. איך הם גילו את זה באמת? זאת אומרת, הם סרקו את הקליפה של הביצים בצורה שלא עשו את זה עד עכשיו?
זה בדיוק מה שהם עשו. הם עשו שיטות מיקרוסקופיה מאוד מתוחכמות.
וואו.
כולל שיטה, בעצם לעשות חתכים קטנים יותר ודקים יותר ממה שאי פעם נעשה בקליפה, כך שהם יכלו לבחון כל שכבה באופן שונה.
וואו, טוב, זה נשמע מרתק. אז שוב נחזור על הפרטים, ואת מוזמנת כמובן לתקן אותי אם אני משבש את תוצאות המחקר, אבל הנה גילו חוקרים מאוניברסיטת מגיל שבקנדה, איך קליפת הביצה בנויה, מורכבת ברמה ננו-טכנולוגית, שלוש חוות מין פיגומים שעליהם הסידן עצמו, כשהאובי של הביצה, של קליפת הביצה משתנה, ויש מעבר של סידן מהקליפה עצמה לעובר, שזקוק לחומר הזה. וואו, זה באמת מרתק ומדהים. תודה מעומק הלב לדוקטור יונת אשחר, דוקטור להתנהגות בעלי חיים ובעלת תואר שני בגנטיקה של צמחים, וגם כותבת במכון דוידסון. תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, טוב, ומקרקורי התרנגולות, כמובן שיש להזכיר כמובן גם את האג'נדה הטבעונית, יש כאלה שלא אוכלים ביצים, כי לטענתם, הנכונה, יש התעללות גדולה בכל תחום ההפקה של מזון מן החי. אז שווה להזכיר את זה. גילוי נאות, גם אני מנסה לפחות להיות כזה. אוקיי, אני רוצה לחזור לדבר עם דוקטור יעל עבדי רייס על תרבות מצרים העתיקה. רגע לפני שנמשיך לדבר על רשימת הנושאים שנמצאת לפנינו, יש שאלה מהגולשים שלנו בדף הפייסבוק של התוכנית, מי בנה את הפירמידות? האם יודעים? האמת שזו שאלה טובה, אנחנו גם נדבר עם החוקרת ליאור הרביד על האם באמת יציאת מצרים, זה סיפור שיש לו תימוכין, הוא קרה באמת או לא, אבל מי בנה את הפירמידות?
במשך הרבה שנים לא ידעו, וזה היה כשחקרו בעיקר את הפירמידות עצמן. כשהתחילו לחפש גם את הכפרים והערים של פשוטי העם המצרים, מצאו באזור של הפירמידות, שהוא לא אזור מיושב מטבעו, כפר של פועלי הפירמידות.
פועלי
הפירמידות, היו שם את האנשים שעבדו ממש בבניין, והיו שם את המהנדסים, והיו שם את האנשים שציירו בתוך הקבר, והאנשים שכתבו. מצאו שם בית ספר לכתיבה, שיש בו אפילו תרגילים בכתב אירוגליפים, ותיקונים של המורה באדום. יש מסמכים שמראים שהשלטון היה צריך לשלוח אוכל, לחם ובירה, זה הבסיס, לעובדים לשלם להם. אלו לא היו עבדים, אלה היו שכירים שעבדו כל חייהם בבניית הפירמידות. מי שהיה מוכשר בציור היה הולך לצייר, ילד חכם במיוחד היה לומד לכתוב, ילד חזק ופחות חכם היה הולך לסחוב אבנים.
וואו.
אלו החיים.
עכשיו, מה המטרה של הפירמידות? זאת אומרת, כמובן שהמצרים השתמשו בפירמידות כסוג של קבר, נכון?
העולם הבא חשוב, חיי העולם הבא חשובים,
מעניין שהם ראו בנדלן כמשהו שהוא נכון לעולם של אחרי המוות.
אחרי המוות.
לא לפני. לפני חיו בזבל, אבל לא, סתם.
לא, לא, לא. אלו מדבר על מלאכים שחיו לפני זה בארמון.
נכון.
ואחרי הם אותם יעברו, הם לא... יש להם עוד קיום. המלך הוא גם אל, והוא הופך להיות אל גם בעולם הבא. ובעולם הבא הוא צריך כל מיני דברים. הוא, למשל, צריך את גופתו החנותה עם איברים חשובים, בחוץ, בקדים קנופים.
זאת אומרת שמה שחנתו גם את האיברים הפנימיים, ושמו אותם, הניחו אותם בקדים?
כי למשל, יגיע המלך למשפט המתים, יש שם את המוזניים.
רגע, אני רואה שנוגה נלחצת. נוגה, אף אחד לא מת, זה רק בסרטים.
אני לא נלחצת,
אנשים לא מתים, אנשים חיים לנצח. אל תלחצי, אף אחד לא מת.
סבא רבא שלי מת.
רק הוא מת. הוא המקרה היחיד במדע של מישהו שמת. כל השעה חיים לנצח. נוגה, כולנו חיים לנצח.
מאוד מצחיק.
היי, הוא אחד שיודע. זה
התוכנית.
סבא רבא אבל? טוב, וואו.
כן, וסבא רבא אחר, בן 90, אנחנו חוגגים בימים אלו. מצוין.
זה ממש ממצרים העתיקה.
כן, אז אחרי 120, כשמלך מת, הוא למשל מגיע למשפט המתים, על צד אחד של המוזניים שמים את מעט, שהיא האלה של כמו שהדברים צריכים להיות, הטוב, ועל הצד השני שמים את הקד עם הלב שלו. אם הלב שלו כבד ממעשים רעים, מחכה למטה מפלצת שתאכל אותו. אם הלב שלו קל ממעשים טובים, הוא יכול להמשיך הלאה בדרכו.
כן, את יכולה לדבר, נוגה, בבקשה.
מפלצת שאוכלת את הלב שלו.
את הלב, נכון.
מפלצת שאוכלת את הלב, כן?
לב כבד ממעשים רעים יאכל על ידי המפלצת. איזו פרעה צריך את כל הדברים האלו, את הקדים שלו איתו.
יש שמועה, אגב, שהמצרים נהגו לקבור גם את האיברים הפנימיים, אבל מלבד המוח שהם לא ידעו מה הדבר הזה עושה, זה נכון?
כן. המוח היה פחות, לא מהאיברים הפנימיים ששמרו או שהחשיבו את המומיה, היו ממלאים, תופרים בחזרה, תכריכים, תכשיטים שהם קמאות, שיעזרו לו בעולם הבא, שיעזרו לו במסע שלו.
תכשיטים כן, אבל המוח לא.
המוח, נו, סדר
דקויות. מה צריך את המוח? לא, אבל כן, קברו עם הרכוש.
עם הרכוש, עם תשובות לשאלות שישאלו אותו בדרכו הארוכה, עם לחשים והשבעות על הקירות, עם סיפורים שלמים שמעללים אותו, המון 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 ציוד. עכשיו, לא בכך בפירמידה. מאוחר יותר היו גם כל מיני קברים חצובים בסלע, אבל ההתחלה בשושלת הראשונה הייתה של פירמידות. מלך מיום שעלה לשלטון התחיל לבנות את הפירמידות שלו. שלט הרבה שנים, תהיה לו פירמידה ענקית עם מלא דברים בחדרי הקבורה.
מה זה באמת אומר על תרבות שהיא כל כך עוסקת במוות? כן.
אבל לא של כולם. בתקופה הראשונה רק המלך האל יכול לזכות בזה. בהמשך גם המלכות, גם אצילים, גם כהנים, וזה מגיע למצב שכל מי שיכול להרשות לעצמו, מייצר לעצמו חדר קבורה כזה.
וואו.
ואז יש לנו ממצאים שנועדו להישאר. דברים שנעשו במיוחד כדי שישרדו הרבה זמן, לא כמו הבתים של האנשים והכלים שנשברים, שזה הפירמידות, אלו מהם שהתגלו לא שדודות, הם קפסולה בזמן, הם כמוסה שיש בה את הדברים כמו שחתמו אותם באותו הרגע. שזה נפלא לארכיאולוגים, אולי פחות לפרעונים, כי אף אחד מהם לא באמת הגיע לחייו כאל בעולם הבא. אין עדויות.
לא נורא, זה טוב לנו, אבל באמת בזכות הדבר הזה למדנו הרבה.
נכון, בין היתר, ברגע שהם כתבו את השמות שלהם, דיברנו על הארון באייטם הקודם, על הארון הזה כתוב שמה של הכהנת לאלה סחמת, אלה עם ראש האריה. המון המון מידע בגלל שהם תרחו לכתוב את הדברים כדי שיהיו ברורים, כדי שאף אחד לא יתאה בעולם הבא.
ממש עוד מעט נדבר באמת על הכתב המצרי ההירוגליפי. נוגה, את מכירה את הכתב המצרי?
כן, אני...
את מצריה.
לא.
אבל את כותבת.
אם תביאו לי תרגום, אני אוכל.
כן? אוקיי. תוכלי לכתוב לנו את השם שלך בהירוגליפים. טוב, בואו ננסה להפיק את הדבר הזה. בואו נעסוק בכתב המצרי הקדום. אחד, אני חושב, מסוגי הכתב המרתקים ביותר.
כן, הכתב הזה הוא לא כתב אלפבטי.
הצלחתי.
רגע, הצלחת? את כתבת את השם שלך בהירוגליפים? די, אני מצלם לאינסטגרם.
נוגה רייס.
די, נראה? נוגה רייס בהירוגליפים. טוב, אני מצלם לאינסטגרם.
והיא שמה אותו בתוך קרטוש, שזו מסגרת אובלית, שמציינת שזה שם, והרבה פעמים מציינת שזה שם.
גם המסגרת יש משמעות?
המסגרת אומרת שמה שבפנים הוא שם, שם של בן מלוכה, אגב, זה אומר המלכה נוגה רייס, בשבילך.
וואו, הנה, אני מעלה את זה כסטורי לאינסטוש. אוקיי, כתבת את השם שלך בהירוגליפים, אבל איך ידעת, זאת אומרת, לפי איזה קודקס, איך ידעת איך כותבים כל אות?
יש מפתחות, היום אנחנו יודעים מה מייצגות, מה מייצגים הסימנים, וזה לא אותיות, אלא הם נקראים בצורה מסוימת. למשל, בשביל הרייש של הרייס, היא השתמשה בעין שמסמלת את האל רע. אל השמש.
אז רגע, אז בואי נתחיל מההתחלה, בואי תלמדי אותנו.
אז אין לנו אותיות, יש לנו סימנים פונטיים,
כן.
וסימנים שמסמנים ייצור או תנועה, סימנים שקוראים בצורה מסוימת, זאת אומרת, זה יכול להיות הרע האל עצמו, וזה יכול להיות הצליל רע כחלק משם כמו רעמסס, שמורכב מהמילה רע, אל השמש, ומסס, המילה המצרית ללידה מחדש. שני הסימנים ביחד.
רגע, סס ללידה מחדש? אגב, אני שמעתי, אולי תאשרי, אולי תפריחי, שגם השם משה או מוזס, משה, זה גם כן סס של...
בהחלט שם בעל מאפיינים, אפשר לכתוב אותו בהירוגליפים. בוא נגיד ככה.
מוזס יכול להיות שזה שם מצרי, לא?
בהחלט, בהחלט.
וואו.
הכתב ההירוגליפי הזה, ששימש... את מצרים העתיקה הפרעונית בטקסטים הרשמיים הדתיים בכתבי פירמידות בדרש מיומנות מאוד מאוד גבוהה להכיר אותו, לכתוב אותו היטב, כי בעצם כולו הוא ציורים קטנים, ויש את הסמנים שמראים לנו מה זה, כמו הקרטוש לשם של מלך. הכתב הזה בעצם נשכח לגמרי, ובמשך כאלפיים שנה אף אחד לא הכיר אותו.
זהו, איך ידעו לפענח את הכתב הזה?
כשהכירו בהתחלת מצרים העתיקה, התייחסו לזה כאל ציורים, בלי מובן.
ציורים.
כן, אבל במהלך המערכה המצרית של נפוליאון במצרים, ממש בסוף המאה ה-18, הם גילו אבן גדולה, אסטלת אבן, מטר, 800 קילו, שהיה כתוב עליה כתב בשלושה כתבים ובשתי שפות. השפות הן מצרית ויוונית, והכתבים הם כתב הירוגליפי, כאסמכתא דתית.
שזה אומר אותו כתב ציורים וחרטומים, כן.
כתב דמוטי, שאותה מצרית, אבל הוא עממי יותר, קל יותר לכתוב אותו לפשוטי עם שיודעים לקרוא. וכתב יווני עבור האליטה המקדונית שאליה השתייך המלך תלמי החמישי, שכתב את הכתובת הזו.
רגע, זה היה אותו טקסט בשלוש ורסיות?
אותו טקסט בשלוש שפות שכל אחד יוכל לקרוא.
וואו, אבל מי כתב אותו, את הטקסט?
הוא נכתב בעיר ממפיס.
את יודעת, נוגה?
נראה לי שמי ש... למלך היה בטח מישהו שכתב בשבילו הכל, אז...
מעניין. היה מזכיר...
המלך לא בהכרח ידע לקרוא ולכתוב, היו לו אנשים שידעו לקרוא ולכתוב בשבילו.
יפה.
כן, כמובן. אז
זה אותו טקסט. הוא לא עשה כלום המלך, אה?
למה?
הוא מלך ונקבר בפירמידה.
זה מה שהוא עשה כל החיים שלו? לא רק,
לא רק. אני רוצה להגיד לכם שבטקסט הזה, שחוזר שלוש פעמים, המלך תלמי החמישי, כותב מה הוא עושה. הועיל והמלך תלמי, בעל חיי הנצח, אהוב, פתח, בנם של זה, ובנטייתו נדיבה כלפי האלים. העניק למקדשים הכנסות כסף וגרגירי דגן, ונקע
נכון,
תוצאות רבות.
נכון, הם לקחו מיסים, זה מה שהם עשו המלאכים.
אבל כנראה. הוא גם נקע תוצאות רבות על מנת להביא סגסוג למצרים ולבנות את מקדשה, ציטוט ישיר. והיה נדיב בכל אמצעיו, ומהכנסות המיסים שהוא קיבל ממצרים נתן פטור לחלק, ולאחרים הקל את נתלם, במטרה שהאנשים וכל השאר יוכלו לסגסג בתקופת שלטונו. הוא אומר, אני המלך החדש, ואני מלך טוב לכם. תראו, המיסים... פחות מיסים תחת מלכותי.
כמו תמיד לקראת בחירות מבטיחים הפחתת מיסים, גם המלך הזה.
ולכן חשוב שכולם יכולו לקרוא את זה.
אין בחירות, אתה מלך עד שאתה מת.
זאת אומרת אי אפשר, אין פרגוד, אין קלפי, אין כלום.
אבל יש כל מיני הפיכות, למשל תלמי עצמו החמישי עלה לשלטון בהיותו ילד, ומיד כולם ניסו לנצל את זה לתועלתם, את האבן רוזטה.
אז רגע, זהו, שהזכרת עכשיו, אבן הרוזטה היא אותה אבן שבזכותה אנחנו יודעים לפענח.
כבר בגילוי שלה, בסוף המאה ה-18, היה ברור שיש פה משהו חשוב, שהשלוש שפות האלו, שלושה כתבים הם מפתח, ולכן נפוליאון ציווה להכין עותקים, ושלח את הטקסט לכל האוניברסיטאות באירופה.
וואו, וזה היה מפתח.
עצמה, כן, האבן עצמה היא אצל הבריטים. כשכבשו, כשהם השתלטו על מצרים, על כל האוצרות, האבן במוזיאון הבריטי, הגילוי הוא צרפתי, ולפענוח יש שותפים הרבה מאוד אנשים. קודם כל, הבינו שיש פה כתב יווני שמוכר, אבל יווני של המאה השנייה לפני הספירה.
כן.
אז זה לקח שנתיים, שלוש, עד שפענחו אותו. ואז הייתה את הכתובת על מאי החמישי וכל זה. ועכשיו צריך היה להבין את הכתובות האחרות. שני חוקרים המובילים היו תומאס יאנג הבריטי וז'אן פרנסואה שמפוליון הצרפתי, שזיהו את הדמיון בין האותיות הקופטיות, ניב של השפה המצרית הקדומה שהשתמר אצל הקהילה הנוצרית במצרים, לסימנים הדמוטיים ועל השפה, השפה הקופטית והדמיון שלה למצרית העתיקה.
וכך הם הבינו שבעצם מדובר בו בטקסט רק בשפות שונות?
בשפות שונות, כן. וואו. יאנג שלזנח את המחקר הזה, שמפוליון המשיך, ו-23 שנים אחרי המציאה, הוא הצליח לפענח את הכתב בהבנה שהסמלים הם סימנים. שזה לא אלפבטי, הוא נעזר גם במה שהוא ידע על שפות אחרות, סינית למשל.
אז זהו, אז אני רוצה לשלב בשיחה הזו את האגיפטולוגית דוקטור רחלי שלומי חן, מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית, ומייסד את המיזם מלכת מצרים, כי אולי תעזור לנו באמת לפענח את כתב החרטומים. אגב, שימו לב שאנחנו בעבר נהגנו להתנשא על המצרים שכתבו באמצעות ציורים, והיום כולנו מתקשרים באמצעות אימוג'ים, נכון? באמצעות סמיילי וכו'. זאת אומרת שיש הידרדרות. עד, אולי נחזור לפירמידות.
רגע, נרוקן איברים לתוך קדים כנובים.
ממש. מה את אומרת, נוגה? את מתקשרת באמצעות סמיילי?
אני באוטו בכלל בקושי כותבת.
באמת? אבל יש לך טלפון.
כן.
ואת מכורה, נכון, הנה. ואת מכורה לטלפון?
לא.
ואת כל הזמן רק בטלפון?
לא.
ואת כל הזמן עושה סלפי? ואת כל הזמן באינסטוש?
סלפי אני עושה פעם בחודש, חודשיים.
פעם בחודש, חודשיים. אני רוצה לצרף לשיחה את דוקטור רחלי שלומי חן, האיג'יפטולוגית מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב לכולכם.
טוב, תודה שהצטרפת אלינו. קודם כל, רגע לפני שנדבר על הכתב המצרי, מה זה המיזם מלכת מצרים, סקרנט?
מיזם מלכת מצרים הוא מיזם שבבסיסו הוא הנגשת המידע על מצרים העתיקה לקהל הרחב. בהרצאות, בסיורים, בליווי למוזיאונים, עריכות וכולי וכולי.
טוב, נשמע כמובן מרתק. בואי נדבר באמת על הכתב המצרי הקדום. אולי תוכלי להסביר לנו במה הוא שונה מהכתב שלנו היום, זאת אומרת, מבחינת השיטה כמובן.
טוב, קודם כל מדובר במערכת שהיא מורכבת בהרבה מהכתב שלנו. הכתב שלנו הוא כתב אלפבטי. זאת אומרת שכל כל סימן מייצג צליל אחד. הוא כתב גאוני, הכתב האלפבטי, כי באמת הוא פשוט מאוד, קל מאוד לשאת אותו ממקום למקום, קל מאוד להעביר את העיקרון הזה משפה לשפה, אבל הוא הרבה פחות פרוקב. הכתב המצרי לעומתו הוא, הוא מערכת משולבת, הוא מערכת שבתוכה קיימת גם מערכת של סימנים אלפבטיים, אבל גם סימנים שהם דו-יצורים למשל, וגם סימנים שהם אפילו תלת יצורים,
okay.
ואפילו סימנים שאין להם שום ערך פונטי, הרבה פעמים הם יופיעו בסוף המילה, ויתנו לנו את הקטגוריה של המילה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאם למשל אני רוצה לכתוב את המילה בער, ואני רוצה לכתוב את המילה לשתות, שתי המילים האלה יקבלו את הסימן של מים, כיוון ששתיהן בעצם שייכות לקטגוריה של מים.
אוקיי. זאת אומרת שאסוציאטיבית אני מיד מבין לאיזו קטגוריה המילה הזו משתייכת, זה משהו שמקל עליי.
זה משהו שככל הנראה מקל עליך. כן. צריך גם לזכור שהרבה פעמים, שהמצרית קצת כמו העברית, אין לה באמת אותיות ניקוד. יש לה אימות קריאה, זאת אומרת, יש וו, יש א', ככה, י', והרבה פעמים אנחנו ניצבים בפני רצף של יצורים נניח, ולא כל כך יודעים איך לקרוא את זה. עכשיו, שוב, קצת כמו בעברית, למשל, אם נראה את המילה סמך פי ריש, כן? אנחנו יכולים, ללא קונטקסט,
כן.
אנחנו יכולים לקרוא אותה כספר, כסיפר, כשפה.
נכון.
יש לנו שלל אפשרויות. עכשיו, לו היינו כותבים את המילה הזאת במצרית, כדי לכתוב סיפר, אולי היינו מוסיפים מספריים בסוף. ואז היינו יודעים שזה מילה ששייכת לעולם המספרות.
אומרת שנכון.
ואם רצינו לומר, לא, הוא סיפר סיפור, הוא לא סיפר שיער, אז אולי היינו מסמנים את זה בספר בסוף. זו רק דוגמה, זה לא באמת קיים במצרית, אבל זה דוגמה לאופן שבו הדברים עובדים.
יכול להיות אגב שהכתב היפני הוא גם קצת מזכיר את זה? אני אשאל את ענת רחל אורי המפיקה והעורכת שלנו, כי היא מכירה את השפה היפנית. ביפנית גם יש משהו שמזכיר את ההקשר של המילה, לא? אם כותבים בערך, בערך. אוקיי, אבל זו שיטה שהיא אחרת משלנו והיא לא פחות יעילה, אוקיי.
היא שיטה שיש בה מטאטקסטואליות רבה יותר מהשיטה שלנו. גם אצלנו, באופן שבו אנחנו קוראים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על מטאטקסטואליות. זאת אומרת, בלי להזכיר שמות, אבל אם אנחנו רואים את הסימן של חברת המשקאות הלבן על האדום, כן, אז אתה לא צריך לדעת לקרוא.
זאת אומרת שמשתמשים בזה לצרכים מסחריים באינטואיטיביות של סמלים מסוימים, וואו.
כן, הרבה פעמים. אתה לא צריך לדעת את הפרטים בתוך התמונה כולה. אתה רואה את הסימן הזה, אתה מיד יודע באיזה משקה מדובר.
כן, כמובן שנזכר שגם כפרסום סמוי היום מקובל, שאפילו אולפני טלוויזיה מעוצבים על פי צבעים של מותג מסוים, וכך זו בעצם פרסומת בלי להזכיר מוצר ואפילו להראות אותו. מספיק לראות את הצבעים!
נכון.
מעניין.
נכון, נכון. עכשיו, במצרית, כאשר אדם נניח מגיע לקבר. עכשיו צריך להבין שבעולם העתיק מעט מאוד אנשים ידעו לקרוא. קרוא וכתוב זה באמת הייתה מיומנות שהייתה נחלת, שוב, אם שואלים את המינימליסטים, הם אומרים של 5%, המקסימליסטים מדברים על 10%, אנחנו לא מדברים על אחוז ניכר באוכלוסייה. אבל זה לא אומר שכשנכנסים לקבר מצרי ורואים נניח את הפורמולות, כן, את הכתב שמופיע בכל מקום, הם לא ידעו לזהות את זה ולהגיד את אותן הנוסחאות. עכשיו, ברור שחלק מהתמוניות, כן, השמירה הזאת הקנאית על התמונה, חלק ממנה זה בשל בדיוק הרצון לשמר את האופן שבו הכתב יכול לעבוד גם כאשר המקבל, כן? לא תמיד יכול לדעת בדיוק למה מתכוונים.
מעניין.
אבל הוא חי בתוך מערכת מסוימת. הוא חי בתוך עולם מסוים שבו יש סמלים ואלמנטים שהוא יכול לפענח אותם גם אם אינו יודע את הפרטים.
מדהים. טוב, זה באמת מדהים. גם העברית, אני חושב שהמקור של האותיות הוא ציורים הרבה פעמים, אבל זה באמת כבר, כי עבר הרבה גלגולים וכולי, אבל את לגמרי צודקת שהכתב החרטומי הזה או האירוגליפי הוא באמת אינטואיטיבי גם למי שלא מכיר את הכתב הזה, וואו. תשמעי, יש הרבה יתרונות בכתב הזה.
יש המון יתרונות בכתב הזה, והיום אולי עם האימוג'ים שאנחנו כל כך בהתלהבות קיבלנו אותם אל חיקנו, אנחנו בעצם מוסיפים את המטה-טקסטואליות הזאת שכל כך חסרה לנו.
לגמרי.
ומוסיפים את ה... יש כאלה שמכנים אותם סימני רגש.
נכון, רגשונים. כך קראו לזה, כן.
רגשונים, ובאמת אנחנו מוסיפים אותם בדרך כלל או בסוף מילה או בסוף משפט, ואז אנחנו יכולים לתת אינדיקציה אם אנחנו צוחקים, אם זה עצוב לנו וכולי וכולי, וקצת להוסיף אינפורמציה שהיא אינפורמציה סמנטית אבל לא פונטית למה שכתבנו.
טוב, זה מדהים, וגם באמת מסביר את הטרנד התרבותי לשוני חדש, לדבר באמצעות רגשונים או אימוג'ים, וואו. טוב, כן. זה היה מרתק, אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור רחלי, שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוג למדע, דתות באוניברסיטה העברית, ומייסד את המיזם מלכת מצרים. תודה רבה.
ואני רוצה להוסיף משהו שרחלי עצמה לימדה אותי לפני שנים, כשחלקנו משרד באוניברסיטה, שלא להתייחס ל... שפה המצרית העתיקה כאל גוש, בלוק אחד של מידע, אלא במשך 3,000 שנה השפה השתנתה, וההירוגליפים, למרות הניסיון לשמור על, על הצורה שלהם, הרי שהיו התפתחויות.
כן, היו גלגולים.
ולכן, אם אתה רוצה להתמחות ולקרוא, אתה יכול לבחור מצרית של הממלכה הקדומה, מצרית של הממלכה המאוחרת.
כאילו זה לא היה מספיק מסובך.
וואו.
טוב, מדהים. אז שוב תודה לדוקטור רחלי שלומי חן מהאוניברסיטה העברית. רק נזכיר שהיום, אם אתם באזור באר שבע, או אם אתם גרים בבאר שבע, אתם מוזמנים לפעילות ארכיאולוגית חינם בפסטיבל פארק הילדים. אתם מוזמנים להגיע לשם ולהנות מ... מה קורה שם? בואי, את עשי קידום לזה.
קדימה.
אם זה חינם וזה חינוכי, בואי ספרי לנו על זה.
נכון. רשות העתיקות מפעילה במסגרת הפסטיבל מתחם של חפירה ארכיאולוגית. אפשר לבוא, לחפור בכלי חפירה אמיתיים, למצוא כל מיני ממצאים, ואני אגלה לך שבין הממצאים יש מגילות שיש עליהם טקסטים בכתב עברי קדום, ואוסטרקונים,
רגע,
שזה חרסים שכתוב עליהם.
רגע, אתם שתלתם?
כן, כדי שבטוח ימצאו.
ואתם לא פוחדים מחפרים שיבואו עם מעדרים מהבית?
אנחנו מביאים מעדרים מהמסעד, הבאנו כלי חפירה והכל, יחפרו. מי שיגלה מגילה יצטרך לפענח את הכתב הקדום. אם אתה בכל זאת רוצה לשדוד, אז יהיו שם הרבה ילדים שהכינו לעצמם תכשיט כמו של הפרעונים בעת העתיקה, תכשיט בדגמי סמל החרפושית שחשוב מאוד במצרים העתיקה.
מה זה חרפושית? באמת אם כבר הזכרת את המילה,
אז קודם כל זה חיפושית. נוגה, את רוצה לחיות?
רגע, נוגה, את יכולה להשתתף.
חרפושית זה חיפושית.
אז מאיפה הרש? למה זה לא חיפושית? למה זה חרפו?
נראה לי שהרש מרע.
זה תמיד רע, היא צודקת, תמיד, אה? הם דחפו שם טעוי, הראש טן הזה, לא?
רע או אל השמש?
ראש הטן זה אנוביס.
זה לא הוא? אני בעלם, ילדה בת 10 מתקנת אותי, אני מתפטר!
לא, היא אחת שיודעת.
בסדר, אז רגע, אז מה זה הרש?
אז הרש זה...
חרפושית, אוקיי, רק תסביר. אז זה באמת חיפושית?
לא, זה תכשיט בצורת חיפושית. צד אחד שלו שטוח, כאילו בעצם של החיפושית, והצד השני כאור הגב שלה, ויש עליו קישוטים, והוא גם משמש כחותם. על הצד השטוח גילפו דברים שצריך להכתים. אלו פריטים מאוד קטנים, כמו הפרק האחרון של האגודל, עשויים בדרך כלל מאבן. יפהפיים, קטנים מאוד, ובגלל שהם היו בשימוש כחותמות, אז יש לא מעט מהם מוצאים גם בארץ ישראל.
גם כאן, אז רגע.
כי המצרים היו גם כאן, ונדבר על זה עוד מעט.
אז בואי נדבר על זה. נוגה, את בבקשה, את מוזמנת לדבר.
חרפושית היא לא זאת שמגלגלת את השמש בשמיים.
נכון, חיפושית זבל שמגלגלת את הכדור, כדור הזבל שלה. חיפושית זבל?
יש חיפושית זבל אמיתית.
יש חיפושית זבל אמיתית, שהן מגלגלות כדור מזבל, כדי שלצאצאים שלהם, כשיבקעו, יהיה מה לאכול.
אוקיי.
היא נמשלת למי שמגלגלת את גלגל החמה, השמש, ורהו אל השמש, הכל קשור ביחד.
וואו, טוב, רגע לפני שבאמת נדבר על העובדה שהמצרים גם שלטו כאן, יש הרבה מאוד התייחסות לאסתטיקה בתרבות המצרית, נכון? זה לא סתם שהם עסקו בתכשיטים, בפירמידות ובקישוטים.
כן, והקישוטים, האסתטיקה היא למשל סמלית. הרי איך מצוירים המצרים בציורים המצריים? הם לא מצוירים בצורה ריאליסטית, הם מצוירים בצורה שתבין, הכתפיים קדימה, אבל הראש הצידה, כדי שתראה...
נכון, הם על הצד כזה!
יפה, מה ש...
הם דו-מימדיים כאלה, הולכים מוזר, למה?
הראש הצידה, הכתפיים קדימה, כפות הרגליים שוב הצידה, כי זה מוסר לך יותר מידע, אתה רואה יותר טוב את החלקים השונים. ולמשל, הרגליים הצידה, אם הם יהיו בפסיעה קלה, זה אדם חי. אבל אם הם צמודות אחת לשנייה, אתה מיד יודע שהאדם מת.
כן, יש גם ברמזים, גם בציורים האלה?
רמזים, כמו שרחלי אמרה, שגם אפשר להבין בכל מיני רמות את הציורים. למשל, לאלים יש את הסימנים של האלים, וחלק מהם תזהה בקלות, ואחרים אתה צריך להיות בעל יותר ידע כדי לזהות, אבל זה רמות שונות של הבנה. ולכן האומנות המצרית היא קודם כל מסירת מידע, ולא אומנות לשם היופי, לשם הדיוק בתיאור.
טוב, זה אחת ממשיך להיות מרתק. ממש עוד מעט אנחנו נעסוק בסיפור יציאת מצרים. היה או לא היה, מבלי כמובן לבקר את הטקסט התנכי כטקסט תנכי, אבל אנחנו רוצים לדעת האם יש עדויות ארכיאולוגיות בכלל לעובדה שבני ישראל היו במצרים, בנו פירמידות. אנחנו בנינו פירמידות, הרי בני ישראל לא משהו בבנייה. אנחנו מיד נגלה מה מסתתר מאחורי סיפור יציאת מצרים עם דוקטור ליאור הרביד, וגם אומן הדירוג שלנו, המדרג הלאומי ואומן המצחק אורן ברזילי, ידרג לנו את מכות מצרים. נוגה, איזו מכת מצרים את אוהבת מכל המכות? הכי הרבה.
מכת צפרדע, כי צפרדעים הם לא נוראיות.
כן, נכון, האמת זו מכה כלילה יחסית.
אבל אני הכי שונאת את מכת בכורות, כי אני בכורה.
אוי, גם אני. גם את?
גם אני.
גם אבא.
אבל בכורות זה היה רק הבנים או גם כולם? טוב, לא נותר אלא להודות שאנחנו לא חיים בתקופה הזו עם המכה הזו והכל בסדר. ועכשיו שאלת השאלות, האם סיפור יציאת מצרים של עם ישראל היה או לא היה? בינינו זה לא כל כך משנה, כי הסיפור הוא מצוין, זה חלק מהאתוס והמיתוס וכל מה שנגמר באוס. אבל אנחנו רוצים לברר האם יש עדויות ארכיאולוגיות מדעיות שמגבות את הטקסט התנכי שמספר על הרפתקאות עם ישראל במדבר. שלום לדוקטור ליאור הרביד, פודקסטרית ומחברת הספר התנך היה באמת, שלום לך.
בוקר טוב דודו.
טוב, אנחנו כמובן רק נגיד שאנחנו מתרגשים ושמחים לדבר איתך, כי השיחות איתך תמיד מרתקות, ואנחנו רוצים לשמוע באמת על יציאת מצרים.
היה או לא היה. אז תשמע, אתה התחלת בהצגת הדברים כאתוס ומיתוס וכן הלאה, אז לא כל כך משנה אם כן היה או לא היה. אתה אומר, העיקר הסיפור.
אני אומר קודם כל מדובר בסיפור מצוין, וזה חלק מהדבק שמלכד אותנו כעם, ובזה אנחנו לא מזלזלים, אבל גם אנחנו רוצים לשאול שאלות מדעיות, היסטוריות, ארכיאולוגיות.
אוקיי, אז אני אקח את הדברים שלך, ואני אתקדם איתם עוד צד אחד ברשותך. החוקרים, לדעת החוקרים יש חשיבות עצומה אם הסיפור הזה היה או לא היה. זאת אומרת, אנחנו עוברים למגרש לגמרי אחר, כאשר אנחנו עוברים, מדברים על המחקר. Okay. כאן השאלה, האם אנחנו יכולים לבוא ולומר שיש עדויות היסטוריות, ולכן אנחנו מדברים על סיפור שהיה במציאות, או שאנחנו נשארים בגדר הסיפור, כמו שאתה הגדרת, פה יש הבדל גדול מאוד. לחוקרים, בעיקר אלה שמגדירים עצמם חילונים, ואני אחת מהם כמובן, לנו זה כן חשוב. וכאן יש מחלוקת גדולה מאוד, מכיוון שברגע שאתה שולל את הסיפור, ואני תכף נגיע לזה, אתה לא רק שולל את סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים מדבר על התהוותו של עם, שבמהלך יציאת מצרים אנחנו מגיעים להר אדוני, ושם אנחנו מקבלים תורה.
קבלת התורה, כן.
בדיוק. ברגע ששללת את זה, שללת את הכל. אוקיי?
זאת אומרת על פי המחקר, אם לא הייתה יציאת מצרים, יכול להיות שגם מתן תורה זה מעמד שהוא רק סיפורי בלבד ולא היה?
בוודאי, זה הרי מתבקש, זה הסיפור עצמו.
וואו.
ברגע ששללת את הסיפור, שללת את מה שנגזר ממנו. ולכן השאלה אם כן היה או לא היה, היא שאלה חשובה. עכשיו, אני לא רוצה לגשת לצד הדתי, אבל עוד רגע בכל אופן ניגע בו. אנחנו מדברים, השאלה אם היה או לא היה, סיפור יציאת מצרים תרחשה במציאות, תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי במחקר. ואני אתן, כדי להגיע לעיקר הדברים, אנחנו בוא ניגש למלחמת ששת הימים.
אוקיי.
חשוב לענייננו. במלחמת ששת הימים, צהל כבש שטחים רבים שהתנך מספר עליהם, ובהם כמובן מדבר סיני.
הכיבוש של אותם שטחים, ואני לא מדברת פוליטיק, אני לא מדברת מנקודת מבט פוליטיק
כן,
בכלל.
כן, כן, ודאי, ודאי.
אבל הכיבוש של השטחים האלה נתן הזדמנות לענף שעד אותו רגע היה רדום, וזה הארכיאולוגיה המקראית. נתן לענף הזה תנופה עצומה, כי בבת אחת נפתחו שטחים שעד אותו רגע היו בידי מדינות ערב שנמצאו איתנו במלחמה. פתאום השטחים האלה נפלו בחיקנו, והמחקר של הארכיאולוגיה המקראית פרץ קדימה. וחוקרים, סליחה, ארכיאולוגים, שהם גם כמובן חוקרים, יצאו לשטחים לחפש עקבות מסיפורי התנ"ך. ומדבר סיני באופן מיוחד, בגלל סיפור יציאת מצרים, זכה לתשומת לב מרבית, ויצאו למדבר עשרות משלחות שהשקיעו שם הון כסף בחיפוש אחרי שרידים שמעידים שבני ישראל הלכו במדבר, ואתה יודע מה שהם מצאו? אפס.
מה?
לא מצאו שם
כלום?
לא רק שלא מצא, גם לא יכול היה להימצא שום דבר, אבל נגיע לנקודה הזאת.
רגע, אני מוכרח, עוד רגע תגידי לי שאפילו לא היינו במצרים ולא בנינו את הפירמידות.
לא, זה שהיינו במצרים, זה שלא בנינו את הפירמידות, זה ברור, כי גם התנ"ך לא אומר, וזה אומרת האגדה. הפירמידות, הבנייה של הפירמידות הסתיימה 1,000 שנים קודם לבואנו למצרים. אז יש לנו איזו בעיה קטנה של 1,000 שנה לכאן או לכאן.
אז רגע, אז מה עשינו שם?
אבל אנחנו לא בנינו פירמידות. מה?
אז מה עשינו במצרים אם לא בנינו פירמידות?
לפי התנ"ך בנינו שתי ערי מסכנות, שני ערי מחסנים, את פיתום ואת רמסס, וזה יכול להיות הגיוני, כי אכן ערים בעין, שהיו ערי מחסן להגירה של תוצרת חקלאית יבשה, כמו חיטה, אכן היו במצרים, זה מתאים לזמן, מתאים לתקופה, מתאים לזמנו של רמסס, וזה מסתדר. פירמידות? לא. פירמידות כבר לא בנו בתקופה הזאת הרבה מאוד שנים.
אוקיי, הייתה לי הרגשה שזו לא עבודה שלנו, אבל אוקיי.
בוא לא ניכנס לנקודה הזאת. על הפירמידות
אוקיי.
נסכים, על כל היתר אנחנו...
בסדר, אוקיי.
זה מחלוקת. על כל פנים... החיפוש אחרי שרידים שמעידים שבני ישראל היו במצרים, לא הייתה שום תנובה מהעניין הזה. וזה הוביל ארכיאולוגים בעיקר, אבל לא רק, לפסול לחלוטין את סיפור יציאת מצרים ולקבוע שזה מיתוס, שזה מעולם לא היה, וכמובן על הדרך לשלול סיפורים רבים אחרים מהתנ"ך ולהגיד שהכל לא היה ולא נברא, ובעצם אנחנו כל שנה חוגגים בערב פסח, חוגגים חג שאין לו שום עדות היסטורית, אלא שההפך הוא הנכון. עכשיו, איפה פה המכשלה,
כן.
אם אתה רשה לי?
ודאי.
כשאנחנו מסתכלים על התנ"ך, אנחנו רואים שהוא כתוב בשני קולות או בשני רבדים. התנ"ך בראש ובראשונה הוא ספר תיאולוגי שנועד לפאר ולספר על גדולתו של אלוהים, וככזה, מעצם הגדרתו, הוא מכניס הרבה מאוד סיפורי ניסים שהאדם שאתה תקרא לו חילוני לא יקבל אותם, והאדם שאנחנו נגדיר אותו כדתי יגיד הנה הוכחה לגדולתו של אלוהים, או מה שנקרא נס גלוי. אז אנחנו כאן חלוקים. מי שחי בתפיסת עולם חילונית לא מקבל את הדברים האלה. זאת אומרת, לא יקבל שבמצרים היה חושך ושדבר וכל הדברים האלה. כמובן לא יקבל שאלוהים הוריד מן וסלב מהשמיים, ושעמוד ענן הלך לפני המחנה והורה
לבני כבר
את הדרך. הוא לא יקבל את זה.
חייב להוסיף שיש לא רק חילוני ודתי, זאת אומרת, בעם ישראל גם יש מין מסורתי שהוא לא מקפיד, אבל כן מאמין וכולי, זאת אומרת, יש הרבה גוונים שם במה כן. אנחנו מאמינים, אבל אוקיי, אבל אנחנו מקשיבים.
נכון, אתה צודק. אני הלכתי אל שני הקצוות. אתה צודק, יש באמצע לא מעט אנשים. אבל הנקודה החשובה שאותה אני מבקש להדגיש, זה שהתנ"ך מספר בראש ובראשונה על גדולתו של אלוהים, ואיך הוא יספר על גדולתו של אלוהים? על ידי זה שהוא יספר שאלוהים עשה מעשים שלא מתקבלים או לא יכולים להיות ברובד הארצי ובחיי היום-יום של האדם הפשוט. זה דבר אחד.
Okay.
דבר שני, וזה הכל השני, והוא זה שחשוב לנו גם כן. התנ"ך מספר את ההיסטוריה של בני ישראל, והוא מספר דברים שאתה יכול לבוא ולנסות לאמת אותם באלף, כן? ולראות האם הם ייתכנו, כן או לא. וכאן אנחנו מוצאים הרבה מאוד חיזוקים לסיפור יציאת מצרים באופן ספציפי, כי אנחנו עומדים כאן. ומה שאנחנו מוצאים בטקסט המקרי זה את הדבר הבא.
כן.
בתוך הסיפור הגדול של מעשי ניסים גדולים ומפוארים, אנחנו מוצאים סיפור בתוך סיפור, אנחנו מוצאים סיפור קטן. והסיפור הקטן נותן לנו תמונות מצריות מובהקות, שהיו יכולות להתרחש אך ורק במצרים.
זאת אומרת שכן, בסיפור עצמו יש דברים שעשויים להיות הגיוניים, הם מתאימים.
חד משמעית. וואו. ויתרה מזאת, ועליהם כבר יש לנו עדויות ארכיאולוגיות, והשאלה היא, למה לא התייחסו אליהם? זאת שאלה נפרדת. אני אתן לך כמה דוגמאות
okay.
שממחישות את הדברים האלה, אבל אני רוצה לחדד את זה קודם לכן. הדוגמאות שיש לנו הן דוגמאות שיכולות היו להיות אך ורק בחיים שהתרחשו ליד הנילוס. כלומר, בשום מקום אחר על פני המפה הן לא היו יכולות להתרחש. ניתן דוגמה הראשונה וכמה שתיתן, אז אנחנו נמשיך.
אוקיי.
למשל, מסופר שיוכבת, אמא של משה, בנתה תיבה קטנה מגומי, ואותה היא זיפתה מחמר. חמר וזפת זה אותו דבר. חומר כן. ביטומן לי שזה.
והחומר הזה היה בתקופת מצרים העתיקה?
יותר מזה שזה היה.
כן.
הגומי היה אחד המרכיבים העיקריים בתעשייה של מצרים הקדומה, וזה היה חלק חשוב מאוד מהתעשייה שהתפתחה ליד הנילוס. בשום מקום אחר זה, לא יכול להיות זה, גומי.
אז אני חייב אולי נדגיש את הנקודה הזו למאזינים שלנו. את אומרת שלא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים במדבר סיני למשל ליציאת מצרים, אבל הסיפור עצמו הוא אותנטי מאוד, כי יש בו באמת חלקים שלא היו יכולים לקרות אם הם לא היו קורים במצרים. זאת אומרת, ההוכחות הן בתוך הסיפור.
חד משמעית.
אוקיי, זה מעניין
כן,
מאוד.
כן, בהחלט. כן, בדיוק מה שאתה אומר. אתה מדייק לחלוטין. אז אנחנו רגע, אבל בואו נדבר רגע על הגומי. גומי יש במצרים, אגב, זה הבסיס, זה הפפירוס. פפירוס זה נייר.
כן, זה אותו צמח שגדל.
כן, כן, זה הצמח. אבל זה צמח שגדל בנילוס.
וואו.
הוא לא צמח ישראלי. עכשיו, היא מצפה או מחמרת את התיבה שלה בחמר. זה כתוב, בחמר וזפת. חמר וזפת אלה תוצרים, תוצרי נפט. שוב פעם. זה מצרים, זה לא ישראל. וזה היה בתעשייה המצרית, בזפת השתמשו לחניתת המומיות. זו תמונה מצרית מובהקת, זה לא יכול להיות ישראל.
מעניין.
ניקח את תעשיית הלבנים. עוד דבר שהתנ"ך מספר, ואנחנו חוזרים על זה גם באגדה. הקימו את הערים מלבנים. יש תעשיית לבנים, הם עשו טיט וקש ללבנים. לבנים זו תעשייה מצרית. בארץ אין לבנים. מדוע? משום שאת הלבנה עשו מטיט. טיט זה סחף שבא מהנילוס. מה יש לנו? לנו יש ירדן קטן. ירדן זה לא נהר. אבל נילוס, שזה 7,000 קילומטר, מביא איתו המון סחף, זה הטיט. לטיט הזה הוסיפו קש וטבן, שזה בעצם אותו דבר. הקש והטבן, כשאתה מוסיף את זה לתערובת הרטובה הזאת של הטיט, הוא הופך להיות דבק, והוא מתקשה, אחר כך מכניסים את זה לתוך תבניות, ומזה עושים את הלבנים, או שאופים אותם, או שנותנים להם להתייבש בטיח.
זאת אומרת,
בטיח
גם זה הגיוני, יש היגיון פנימי, אינטרינזי בסיפור.
יותר מזה, דודו, אין תעשיית לבנים בארץ ישראל. מעולם לא הייתה עד העידן האחרון, אוקיי? מדוע? מכיוון שאצלנו אין סחף. לכן אתה נותן תמונה כזאת, יכולה הייתה להיות רק במצרים, או ליד הפרת והחידק, אבל אנחנו לא מדברים על האזור של עיראק של ימינו. יש לנו כאן תמונה מצרית מובהקת.
אז אני מוכרח לשאול שאלה ברשותך לסיום. אז יכול להיות, אחת או שהסיפור עצמו כן התרחש בפועל ולא מצאנו ממצאים ארכיאולוגיים שמעידים עליו, או שהוא לא התרחש אבל המחבר המקראי הכיר את תרבות מצרים ודייק לפחות, עשה תחקיר לפני שהוא כתב את הפיצ'ר הזה.
אתה עכשיו מדבר 2018. אין דבר כזה לעשות תחקיר, התחקירים בנוסח שאתה מדבר עליהם מאפיינים את העולם המודרני, לא את העולם הקדום. השאלה היא, ויש עוד הרבה מאוד ראיות שמעידות שהתמונה המצרית מגיעה לארץ ישראל, והשאלה היא איך, אם לא על ידי אנשים שהיו עבדים, אנחנו כבר, אני מבינה, אין לנו זמן להיכנס לתמונת העבדות במצרים שהיא נכונה לחלוטין, ויש לנו עליה הרבה מאוד עדויות אחרות. אבל רק כדי לסבר את האוזן, אמרנו שיש לנו סיפור קטן בתוך סיפור גדול. כאשר אנחנו, מה שחותם את סיפור יציאת מצרים זה ספר יהושע. בספר יהושע יש 24 פרקים, 12 הפרקים הראשונים מספרים איך כבשנו בתנופה אדירה את הארץ, ו-12 הפרקים האחרונים מספרים שלא כבשנו שום דבר, ושבעצם ההתנחלות של בני ישראל הייתה בהרי אפרים ומנשה, בגליל ובנגב. אלה היו מקומות שוממים וקשים מאוד ליישוב, כי היה צריך לברא את היער, וכמובן בנגב זה מקום...
רגע, זאת אומרת שלא כבשנו את ארץ ישראל, אלא פשוט באנו, התנחלנו לאט לאט
בשקט. אני לא אומרת את זה, דודו. ספר יהושע וספר שופטים אומרים את זה, זה כתוב.
טוב, אז
אנחנו... אבל שים לב מה הם כן אומרים, וזה חשוב לנו. הם אומרים שאנחנו התיישבנו בהרים, בחלקים הקשים למחיה של הארץ. ואתה יודע מה? לזה יש עדות ארכיאולוגית חד משמעית,
וואו.
מקיפה ורחבה, שאומרת את הדבר הבא. אנחנו אומרים ככה, ותרשה לי לסיים במילים האלה.
כן.
אנחנו מתארחים את יציאת מצרים לסביבות שנת 1250 לפני הספירה. בשנת 1200 לפני הספירה, כלומר 50 שנה יותר מאוחר, מתחילה התיישבות מסיבית. באזורים ההרריים, בעצם הייתי, זה לא כל כך מסיבי, זה די דלילה, באזורים ההרריים והלא מיושבים של הארץ, זה חד משמעי. אנחנו מדברים על מאות יישובים זעירים שקמו. עכשיו, השאלה, מאיפה באה האוכלוסייה החדשה הזאת, שמתיישבת בהרים? היא יכולה הייתה לבוא אך ורק מכיוון מזרח, כלומר ירדן של ימינו, וכמובן מצרים. לא הייתה שום דרך אחרת.
וואו.
ועוד דבר שחשוב לציין, היא גם לא הייתה יכולה לבוא דרך הגבול שמחבר את מצרים עם ישראל, הגבול הימי. זאת אומרת, היא הגבול של ים תיכון, הרי אנחנו מחוברים למצרים גם דרך ים תיכון.
נכון, למה לא?
מכיוון שבגבול הזה, וזה שוב פעם חד משמעי, ואנחנו יודעים, ויש לנו כמה תיעוד שאתה רק רוצה, התחוללה מלחמה בין המצרים לבין הפלישתים שחצו את ים תיכון, הם הרי הגיעו מהים האיגי, הם חצו את ים תיכון וניסו לחדור למצרים דרך הדלטה, ולכן האזור של קו המים של ים תיכון היה חסום, ואגב התנך מציין את זה במילים מפורשות. ועכשיו הנקודה המדהימה, אנחנו בני ישראל מגיעים לארץ ישראל מכיוון מזרח וכמובן דרום. במקביל, ולכך על כך התנך מדבר, מגיעים הפלישתים לארץ ישראל. מאיפה מגיעים הפלישתים לארץ ישראל? הם נדחקים ממצרים הנה. המלחמה בין המצרים לבין הפלישתים מסתיימת בכך שהפלישתים נדחקים לכיוון החוף שלנו.
אוקיי.
ליפו, לעזה, לאלעריש, לדור, למקומות נוספים לאורך החוף. אנחנו מקבלים אותם שם. מאיפה יש לנו פתאום פלישתים בתנך? אנחנו מקבלים אותם שם. ומה שקורה זה, אנחנו מדברים על אותם ימים עצמם. בזמן שאנחנו מטיילים במדבר, הפלישתים מגיעים הנה מכיוון הים. זה הסיפור. ולכך יש לנו עדויות היסטוריות.
זה מדהים וזה היה מרתק ומעמיק. תודה רבה לדוקטור ליאורה רביד, פודקאסטרית ומחברת הספר התנך היה באמת. תודה רבה.
תודה רבה לך דודו, חג שמח ולהתראות.
בואי נדבר לרגע על התרבות המצרית ואיך היא השפיעה על האזור שלנו כאן, כי זה נכון שהמצרים שלטו כאן או שזה לא נכון?
נכון מאוד. בתקופת הברונזה המאוחרת, שזה המאות ה-15 עד ה-12 לפני הספירה, הייתה פה תקופה של שלטון מצרי בכנען.
המצרים שלטו כאן?
שלטו כאן דרך השליטה שלהם בערי הממלכה. הרי הממלכה היו בשלטון מקומי שהיה כפוף ישירות למצרים, מיסים למצרים.
די, אז איך הם השפיעו על האזור? מעניין.
והתחיל בשושלת ה-18, כשפרעות חותמס השלישי כבש את המזרח התיכון, הוא הגיע עד נהר הפרת, ערך 16 מסעות צבאיים. זה המשיך במהלך השושלת ה-19 וה-20 במצרים, תקופה מאוד חזקה מבחינה כלכלית וצבאית. והשלטון המצרי הסתיים בערך בתקופתו של רמסס השלישי. מצרים נחלשה ובהדרגה איבדה את השליטה באזור. אז הלך ככה. הרי כן. המדינה, לאחר שנכבשו, התחילו לשלם מיסים סדירים למצרים.
שזה בעצם העניין, מיסים.
זה העניין. למשל, עצים לבנייה. משאב שאין במצרים. תוצרת חקלאית, דגנים, שמן, יין, בקר, כוח אדם, כל אלו הולכים למצרים.
יש קולוניאליזם כזה.
לגמרי.
וואו.
וכשהמצרים באו למסעות מלחמה, הערים האלו היו צריכות לספק להם מזון וציוד כמו קרקרות קרב, וגם חילות עזר. המצרים עשו את זה יפה. לא רק שהשליט המקומי היה אחראי בפניהם, הם נהגו לקחת את בניהם של המלכים המקומיים לחצר פרעו, ולחנך כן. אותם שם כבניו.
רגע, קודם זה כל, קצת מזכיר את סיפור משה, אבל אוקיי, מעניין. מעניין, אוקיי.
נניח שאתה מלך כנעני, ובנך בחורך, היורש שלך, נמצא במצרים אצל המלך. אתה תחשוב פעמיים לפני שתעשה דברים.
מעניין
וכשהוא
מאוד.
וכשיחזור בבגרותו לשלוט בממלכה,
הוא יתחנך על פי הערכים של המצרים.
הוא יתחנך מצרי לגמרי. בארכיאולוגיה אנחנו רואים הרבה השפעה תרבותית וואו. מצרית, בכלים שנעשו בסגנון מצרי, בחותמות, בתעודות.
כאן בישראל.
כאן בישראל. די. וגם היו פקידי שלטון מצרים שחיו כאן בישראל כדי לשמור. ואנחנו רואים גם עדויות כתובות לנוכחות המצרית בארץ ישראל, בערים שבהם שלטו מצרים. למשל, עד בית שאן הגיעו. המצבה של פרעו סטי הראשון, שנתגלתה בבית שאן, כן. מספרת על אירוע שהיה, אני אקריא ברשותך, ביום הזה באו להגיד לעוד מלכותו לאמור, האויב העלוב אוסף לו עם רב כדי להתקיף את העיר בית שאן. הם ממשיכים, אז שלח הוד מלכותו את הגדוד הראשון של אמון, אל אמון, אמיצי הקשתות הוא נקרא, לעיר חמת, את הגדוד הראשון של רע, רב האומץ, נקרא הגדוד הראשון, לעיר בית שאן, ואת הגדוד הראשון של סט, חזק הקשתות לעיר ינועם. כעבור יום אחד, נפלו מפני הדורו של הוד מלכותו, מלך מצרים העליונה והתחתונה.
וואו.
זאת אומרת, אתה מקבל גם חסות והגנה מהמלך. ובאמת, יש ארכיון שלהם במצרים, מכתבי אל אמרנה, מהמאה 14 לפני הספירה, שמוזכרים בו 27 ערים ו-25 מושלים בתחומי כנען, שכותבים אליו, הם כותבים אליו שהם נותנים לו את המיסים שלו, הם כותבים אליו שיש כל מיני צרות ושיבוא לעזור, שישפוט בסכסוכים פנימיים, והם בבירור...
שזה אגב, זו אגב עוד נקודה מעניינת, זה אני אומר כמשפטן, שהסמכות לשפוט היא גם כן מעידה על השליטה שלך באזור
נכון,
מסוים.
נכון, וכמו שראית, זה לא רק הסמכות לשפוט, אפשר גם לשלוח את גדודי הקשתים.
גם הגנה.
להתערב במלחמות. גם וואו, הגנה, טוב. גם משפט, גם המון מיסים.
זה מרתק. נוגה, האם את היית רוצה שהמצרים ישלטו פה, או שאת מסתפקת בשלטון שלנו? טוב לך היום, או שאת היית רוצה להיות בפירמידה? מומיה, לא זזה.
טוב לי היום.
טוב לך היום. אוקיי, אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה, הנה, טוב לנוגה, אז טוב לנו, לעצור את השיחה, כי אנחנו רוצים לדרג את מכות מצרים. אנחנו עוברים למצעד שלנו ברוח חג, מצעד מכות מצרים. מהי המכה השווה ביותר? דיברנו לרגע עם נוגה, נכון? את אמרת שהמכה בעינייך המגניבה ביותר היא צפרדיה, והכי מבאסת היא מכת בחורות, ואפשר להבין. אנחנו רוצים לדבר עם מישהו מוסמך לכך. כתוצאה מהאישור של השלטון המצרי והיהודי כאן. אומן המצחק והמדרג הלאומי, אורן ברזילאי, שלום לך.
שלום, שלום, מה קורה?
אם כן, דירוג מכות מצרים. איך אתה חוגג אגב את החג? מה אתה עושה בכל המועד?
אני חוגג דרך זה שבאופן אירוני, בצורה מדהימה, נקעתי את הקרסול לאחר שאין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מהחלקתי מפירמידה.
איך, אבל מה קרה באמת?
פסל ענקי של פירמידה, רצון להרשים את הילד, ולא יותר מדי מחשבה.
אוקיי, אז אחרי
ה... אבל היי, עברנו את פרו, אה? נעבור גם את זה. טוב, זה היה היום ונורא, ואני מתנצל על זה. אז ככה, תראה, לגבי הסרט המכות, אנחנו, כמובן יש את הסדר שלהם, אבל... אתה יודע, זה אמור להיות, כמו שאני מבין את זה, בדרגת חומרה עולה, אז איך זה יכול להיות שהמכה הראשונה זה שהמים הופכים לדם, אבל אחרי זה יש פרדעים. זאת אומרת, בבירור לא חשבו פה על איזושהי אסקלציה. אז אני ממשיך את אלוהים במקום שבו הוא היה כזה שרצה קצת, אתה יודע, אני נותן לו איזה, נותן לו קצת, אולי לא עדיף שאני אגיד את זה, בכל אופן...
לא, לא, אתה, זה בסדר מכות... גמור, אתה מדרג את מכות מצרים, ואתה צודק שהטבעי זה להעניש מישהו לאט לאט, על פי נכון? מהקל אל הכבד, או נכון? לחמור, כן.
אז הנה זה מתחיל, מהפחות טובה. במקום האחרון חושך.
חושך, נכון.
זה שלושה ימים של חושך. עכשיו, מה זה שלושה ימים של חושך? אתה יודע, זה כמו שעות הפתיחה של משרד הפנים, מה הנטו? הנטו הרבה יותר קטן, זה בעצם יום וחצי, אתה לא יכול להניש מישהו
בזה
שאתה נותן משהו שמגיע טבעי במהלך היממה.
נכון, הוא צודק, זה לא נחשב, הוא צודק.
זה פשוט יום וחצי של חושך, זה די עלוב. במקום לפני האחרון, זאת אומרת, התשיעי נמצא דם. עכשיו, מה שמדהים בדם זה שזה מכת בומרנג, כי מה המצרים עשו ברגע שהיאור, כך על פי מה שאני בדקתי, כשהיאור הפך לדם המצרים חפרו בורות מים. עכשיו מה זה חפרו בורות מים? תקן אותי אם אני טועה, היו להם עבדים באותה תקופה שעשו את זה בשבילם.
זאת אומרת המכה הייתה לעבדים,
ומעניין מי היה העבדים האלה באותה תקופה.
אוקיי,
אני בוא נגיד ככה, זה היה אפשר לחשוב על זה קצת יותר טוב במקום לתת לנו פשוט לחפור את כל הבורות האלה. עבודה טובה אלוהים. במקום השמיני נמצא ערוב.
הרוב, אוקיי.
Okay. עכשיו, הרוב צריך להיות במקום נמוך, כי מה זה הרוב? זה חיות טרף שאוכלות את כל הבקר וכל התבועה. חוקרים מתווכחים וטוענים שבעצם מדובר, תקן אותי אם אני טועה, בתערובת של חרקים ומחרסמים. עכשיו, כאילו לא היינו שם כבר, כי המכה הזאת מגיעה מסורתית אחרי קינים ואחרי צפרדעים, וזה קצת נראה כאילו של אלוהים, אתה יודע, נגמרו הרעיונות והוא פשוט התחיל למחזר, וכזה פשוט תיק עבודה ישנה ושינה את התאריך, וכיווה שלא נשים לב שהוא עושה את אותה מכה שוב פעם.
אתה אומר שקריאטיבית הייתה ניכרת דלות.
דלות, וכפי שתשים לב זה יחזור שוב במהלך המצד, תכף נגיע לזה. במיוחד עם דבר שהיא המכה הבאה, שזה שוב מחלה שתוקפת את הבקר והסוסים והגמלים. עכשיו, זה מגיע מיד אחרי הרוב, זה פשוט העתקה של העתקה. איך יכול להיות שלאלוהים נגמרו הרעיונות אחרי חמש מכות? פשוט חוזר על אותה מכה בווריאציות שונות ומקווה שלא נשים לב, אבל אנחנו שמנו לב.
אולי באמת לא היה זמן, אולי לא היה צוותי קריאיטיב באמת, כמו במשרדי פרסום מוביל.
לא היו, האמת של האגנטו לא היו, אז אולי...
כן.
כן.
זה המחיר.
מה אנשים עשו לפני שהיה צוותי קריאיטיב בעולם, אה?
ודאי.
טוב, במקום השישי נמצאות הקינים, שזה נשמע תיאורטית נורא, אתה יודע, גירוד בלתי פוסק. באמצע הקיץ, אבל זה גם קצת נשמע כמו כל קיץ במזרח התיכון אי פעם. זאת אומרת, אני לא חושב שבאמת נפטרנו מזה, אני לא יודע, אני אחרי שעה בחוץ בקיץ, אתה יודע, השפעה היא אותה השפעה. עכשיו, קינים גם גורמות לנידוי חברתי, תקן אותי אם אני טועה, אבל אם יש לכולם קינים...
פחות.
אז...
פחות מעליב, כן.
זה פחות מעליב, זה פשוט ממשיך עם זה. שכין, במקום החמישי. עכשיו מה זה שכין? זה בעצם סוג, תקן אותי אם אני טועה, אני מבין שאתמול הייתה תוכנית הסרט המכות, אז ממה שהחכמת מהתוכנית הזאת, זה סוג של מחלת הבעבועות.
כן, נכון, לא ממש יודעים, יש מכות שבאמת לא ממש יודעים מה המושג הזה מכיל, באמת, אבל אוקיי, כן, נכון, בין היתר.
נתייחס לזה כעל מחלת הבעבועות מגרדת שתוקפת את המצרים, וגם את הבהמות שלהם. עכשיו מה יש לנו פה? קודם כל שוב יש לנו גירוד. דבר שני, אלוהים מתנכל ממש בעשרת המכות, כאילו מי הקורבנות האמיתיים, הבהמות של המצרים, כלומר, מדברים המון על כמה המצרים סבלו, אבל הסובלות האמיתיות היו חיות המשק, שעל פי מיטב ידיעתי לא עשו, אתה יודע, ליהודים שום דבר רע. וזה התאחזרות שחוזרת כמעט בכל מכה, כמעט כל מכה, בעשרת המכות מענישה גם את חיות המשק.
ככה על הדרך.
של המצרים, כן.
מעניין.
וזה גם מעלה שאלה, כמה חיות משק לעזאזל היו לכם? ואלה הם הגיעו הרוב ואכלו את חיות המשק. הגיע דבר והרג את חיות המשק. הגיע שכין ופגע. כמה היו לכם? וואו. כל הכבוד. במקום השביעי נמצא הרבה. שהוא מגיע לארץ, הוא מגיע, אוכל את כל הגידולים בעצם ששרדו את מכת הברד שהגיע לפניו. עכשיו, לא יודע, כל השוב, הרבה ושכין וכינים, על פי מיטב לדעתי, זו תופעה די הגיונית בתקופה היא. זאת אומרת, הרבה, יחד עם הרבה מכות אחרות, הוא נשמע, אתה יודע, אני לא אומר שאלוהים לא קיים, אבל שוב, הוא בוחר מכות שפשוט מרגיעות. כמו...
אתה אומר שאולי יעל תפס טרמפ על מכות שגם כך היו? זו האשמה חמורה.
כל המכות האלה נשמעות, בוא נגיד ככה, 7 מתוך 10 מכות נשמעות כמו חודש ממוצע בתקופת הברונזה. זאת אומרת, שכין, דבר, אתה יודע, הרבה... קינים, או חודש פברואר, כפי שקראו לזה באותה תקופה. זה פשוט היה, נראה לי, דבר טבעי.
מצחיק.
במקום השמינית נמצאת מכת הצפרדיה. שאני מודה שזה הפתיע אותי, לא חשבתי שהיא תגיע כל כך
טובה. פשוט רק אני אתקן את הספירה, אתה אומר, מקום שמיני הכוונה היא, אנחנו מגיעים כמעט למקום הראשון, נכון? אתה סופר
כן,
בעצם?
כן, בעצם זה המקום
כן,
השלישי.
נכון, למעשה. אוקיי.
נכון. עכשיו, מכת הצפרדיה, מה שאני אוהב בזה, שזה מכה נבואית. כי מה קורה שם? המוני צפרדעים שעולות מן היור, אז מה שקורה בפועל זה מלא מלא צפרדעים שמסתובבות בחופים ו, ונכנסות לבתים ועושות רעש וזיהום וסירחון. זה מה שאתה מתאר פה זה תל אביב באוגוסט. זה אותו דבר, רק תחליף צפרדעים בעם שמושווה לצפרדעים. אני לא אגיד מי כי אני לא אוהב הומור עדות, אבל אתה יודע, אם זה לא מוכיח שהתנך מנבא את העתיד או שההיסטוריה חוזרת על עצמה, אני חושב שכדאי פשוט ללמוד מזה.
אולי זה עונש אחר על משהו אחר, אבל אוקיי.
אולי זה עונש היום, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. במקום השני.
המקום השני, המכה... במקום השני, כן.
ברד.
ברד?
כן, שאתה יודע, סוף סוף מכה, כי מה זה? זה ברד שפוגע בארץ והורס יבולים, והורג את המצרים, וגם הורג את חיות המשק שלהם, כי אי אפשר בלי, כי צריך להניש גם את חיות המשק. עכשיו, על פי מה שבדקתי, האמונה הרווחת זה שבתוך הברד ניצתה אש. זאת אומרת, סוף סוף אלוהים מגיע לעבוד, אתה יודע, כשאני חושב על נס אלוהי, או על עונש אלוהי.
נכון, או על מזרקה. אבל אוקיי. כן, לא, שילוב בין מים לאש, אבל מעניין.
אבל...
אתה אומר שסוף סוף זה משהו שהוא נס.
ברוך הבא, ברוך הבא אלוהים, איפה היית?
נכון, איפה כל הטריקים, ודאי.
ברד שמצית אש, אתה יודע, זה מה שאומרים לי עונש אלוהי, אני חושב על אנשים שמקיעים מקרבים. אני חושב על, לא יודע, סוף סוף, ברד שמציק אש בשדות, מה כבר ביקשנו? אז כל הכבוד, לא חיכינו 7 מכות מסורתית על פי ההגדה כמובן לברד שמציק אש, ובמקום הראשון מכת בכורות.
מכת בכורות!
זה ממש מבאס.
כן. קומית קשה מאוד לצאת מהמכה הזאת.
מה זה?
אני אומר שקומית קשה להתמודד עם המכה הזו, מכת בכורות.
אני לא אגיד שלא ניסיתי, אבל זה נשאר על...
למרות שמה שהיה מוזר זה שאלוהים ביקש לסמן, נכון, את המשקופים של היהודים, כאילו...
כן, היית מצפה שהוא ידע.
בראתי את העולם, יש לי כוח אינסופי, אבל תשאירו לי רמז בקטנה, בלילה אני גרוע בפרצופים, כן.
גרוע בפרצופים, ותקן אותי אם אני טועה, אבל יש סימון מאוד מאוד ברור שיהודים עושים לעצמם כדי לבדל את עצמם מהגויים בגיל 8 ימים. זאת אומרת, למה עשינו את זה?
אבל זה כבר חיפוש פנימי, מה שנקרא במשטר.
כי זה לא יציג מתחת לשמיכה בלילה, כאילו, אז בשמוח, הבנתי. אוקיי. זה בסדר, אם הייתי זה, הייתי שמח לדעת שכאילו, שומרים, אתה יודע, שומר הציות.
טוב, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לאומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילאי. על הדירוג, תודה רבה וחג שמח.
חג שמח.
וכרגע אנחנו רוצים לדבר על מה שהתרחש היום ומחר בעיר תל אביב יפו, כנס עולמות 2018 למדע בדיוני ולפנטזיה. קודם כל נאמר שלום לאופר מתוקי, מנהל כנס עולמות, שלום לך.
שלום רב.
ואנחנו גם נעלה על הקו את הגברת נוגה רייס, שגם מרצה היום בכנס, נכון? הרצאת אורח.
כן.
נכון, על מכשפות. טוב, אז בוא ספר לנו, אופר, ברשותך, מה צפוי לקרות היום ואיכן?
אנחנו נמצאים במתחם עירוני א' באשכול פייס בתל אביב, ליד הסינמטק. והיום ומחר יש לנו המוני הרצאות ופאנלים מופעים, יש לנו פשוט המון דברים, המתחם ססגוני ושוקק, והמוני אנשים שחובבים מדע בדיוני ופנטזיה, ודברים שקשורים יהיו כאן כדי לשמוח ולראות ביחד את הדברים שמעניינים אותם.
אותך באופן אישי מעניין יותר מדע בדיוני או יותר פנטזיה? כי אני מכיר אנשים שנחלקים, זו חלוקה.
זה קשה, אני מסוג הגיקים שנחלק, שאוהב במידה כמעט שווה את רוב הדברים.
מעניין. נוגה, מה את אוהבת יותר, מדע בדיוני או פנטזיה? אגב, ההבחנה היא לא אינטואיטיבית, צריך קצת לדבר עליה. מה את מעדיפה? סיפורים על חלליות או כל מיני דרקונים וטבעות? מה יותר מדליק אותך?
גם
וגם?
כן.
אוקיי, מעניין. אוקיי, אז אתה אומר שיהיו שם בעיקר הרצאות בכנס הפנטזיה והמדע הבדיוני?
יש הרבה מאוד הרצאות, יש גם פאנלים, יש לנו מופע מאוד מעניין, הפקת מקור, ויש לנו גם הרבה מאוד דברים שקורים בחוץ. מי שאוהב לראות אנשים מחופשים למגוון דמויות מהז'אנר יוכל למצוא, כן, יש לנו יריד דוכנים שוקק עם המון מוצרים קשורים. יש הרבה מה לעשות כאן.
אז אנחנו כמובן נזמין את הציבור לכנס עולמות 2018, מדע בדיוני ופנטזיה, שיפתח היום בעיר תל אביב יפו, באזור, אתה אומר, ליד הסינמטק שם בתל אביב, נכון?
כן, כן, באשכול פייס ועירוני א'.
טוב, אז אנחנו שוב נחזור על הפרטים מיד. תודה רבה לך על השיחה הזו, עופר מתוקי, ובהצלחה עם הכנס כמובן. תודה רבה. נוגה, את מדברת על מרצה, למעשה, בהרצאת אורח על מכשפות. ואת רוצה גם להמליץ על סדרת ספרים. רגע לפני שנסיים, כי אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, את אוהבת לקרוא, נכון, נוגה?
מאוד.
כן,
מאוד.
לא קשה לך לקרוא, זאת אומרת, את לא מוסחת, דעתך לא מוסחת?
לא.
לא, אוקיי, אז מה את אוהבת לקרוא? המליצי לנו על ספר טוב לקרוא, אולי?
אני ממליצה על כל סדרת עולם הדיסק של טרי פראצ'ט.
עולם הדיסק? אוקיי, כן. במה סדרת הספרים הזו עוסקת?
זה בעצם עולם שהוא שטוח כמו דיסק. שנח על גבי ארבעה פילים גדולים, שהם על צו עוד יותר גדול.
ומה מתחת לצו? נשמע שזה כמו
הוא שוחה בחלל.
הוא פשוט ככה חופשי חופשי בחלל. אוקיי. והסיפורים מתרחשים על פני העולם הזה? העולם השטוח הזה?
רוב הזמן.
די, מעניין. וואו, כמה ספרים יש בסדרה הזו?
41.
וואו! וכמה את קראת?
רק את מה שבעברית.
כמה זה? בערך?
20 ומשהו.
די, את אוהבת לקרוא, וואו. טוב, אז זה כיף, אנחנו גם נמליץ לבני הנוער, זה גם מתאים למבוגרים, הסדרת ספרים?
גם מבוגרים. כן? מבוגרים, בטוח. גם ילדים שאוהבים לקרוא, יש סדרה קטנה שהיא חלק מהעולם הזה,
כן?
של טיפני, שיותר מתאימה, שיותר קלה.
כן, יש כן. ספרים יותר כלילים בסדרה הזו?
יש 5 ספרים בסדרה,
כן?
של טיפני.
אוקיי, מעניין. אז תודה רבה לך על ההמלצה הזו. אנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה. יש לנו צרור הודעות, אבל קודם כל נעשה את זה בצורה רשמית. איזה אנדר נעשה באמת על גבי הפריד? אולי ניפרד על רקע האנדר המצרי. אם יש לך את האנדר המצרי, הגברת חן עוז, נספר לכם מי עמל על השידור הזה, וגם נספר לכם מה קורה כאן בכאן תרבות בשבוע הבא. אז קודם כל, האורחים והמפיקים שלנו הם רז חסון וענת רחל אורי. תודה רבה למי שעמלה כאן על הביצוע הטכני, הגברת חן עוז. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ונזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון שלנו שנקרא כאן אודי, ולהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, היישומון הוא חינמי לגמרי, ואתם יכולים להוריד אותו באמצעות חנות האפליקציות, שזה בעצם עוד יישומון שנמצא אצלכם בטלפון. החל מיום ראשון, לוח השידורים שלנו בכאן תרבות משתנה. הבוקר יתחיל עם המעבדה של גיל מרקוביץ' ובחירי החוקרים והחוקרות הישראלים. כבר בשעה 6 זה קורה. מיד אחר כך אנחנו, שלושה שיודעים, נהיה בשעה 7 עד השעה 9. וב-9 עד 11 תוכניתו של גואל פינטו, גם כן תרבות. זו התוכנית שתשודר מיד אחרינו, כפי שאמרתי, בשעה 9. ואז ב-11 תיכנס לאולפן פארלי שחר עם השאלות הבוערות שקשורות לשלל תחומים, בריאות, משפט והחיים של כולנו, וב-12 בצהריים מגזין הספרות מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. אז זה מה שעומד לקרות ביום ראשון. אנחנו מאחלים לכם שוב חג שמח, מועדים לשמחה וכולי. תודה מעומק הלב למי שליווה את המשדר הזה, ליוותה בעצם את המשדר הזה, הארכיאולוגית דוקטור יעל עבדי רייס מרשות העתיקות, תודה רבה לך.
תודה לך.
פתאום שלמה גרוניך נכנס לנו פה לסיום השעתיים האלה. תודה ותודה רבה לגברת נוגה רייס, בת ה-10 פלוס 11 חודשים ושלושה ימים. למדתי את זה בעל פה. את, מכאן את ניגשת
מכאן
לכנס?
מכאן אנחנו נוסעות לכנס. ב-12 מתחילה ההרצאה שלנו שתעסוק בין היתר במכשפות בעולם הדיסק.
מכשפות. את תרצי, נכון, בין היתר, וגם את מרצה, נכון?
כן, כן.
כן, עכשיו, בואי נגלה לכן, התוכנית שלנו משודרת גם בשידור חוזר ב-8 בערב היום. אז עבור מי שיאזין לנו בערב, נוגה, איך הייתה ההרצאה שלך? התרגשת? כן? מה החלק שהיה לך הכי כיף לדבר עליו?
הכל, זה...
את אוהב?
כיף לדבר מול קהל.
כיף לדבר, כן?
כן.
אוקיי, אז את נהנית לדבר מול קהל, מכשפות. מה, איזו מכשפה את הכי אוהבת? שאלתי את זה כבר,
אבל...
טיפני. אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו מודים גם לנוגה וגם לדוקטור יעל עבדי רייס, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת שבעצם מסכמת את חול המועד ושלל עניינים מדעיים. תודה.